יום ראשון, פרשס באר, פסח שני היום, 29 יום לעומר. כמובן שאני נדבר עוד מעט על עני פסח שני. בין שאר המדורים הקבועים והעניינים המרתקים. אז בואו נתחיל בסיפור היומי. בספר אנו עבדו יש סיפור נפלא שסיפר הרב צבי קובלסקי, זכר צדיק לברכה. הוא מספר זה אבא שנה שהוא התפלל לפני עמוד, אחרי שאבא שלו נפטר. הוא הגיע לבית הכנסת הגדול, הוא מבקש להתפלל לפני עמוד, המיינים שם רודפים זה אחר זה, החיובים רבים, וצריך לתפוס תור, למצוא עמוד שעדיין לא מחכים לו, ולחכות עד שאותו מניין יסיים את התפילה, ויוכל לגשת. והוא מצא את אותו מניין שהולך לגמור, ושאף שליח ציבור לא מחכה שם, והוא מחכה להתחיל את המניין שלאחריו, בינתיים צד עינו איזה קשיש אחד שגמר את התפילה במניין הקודם, חלץ בצורה איטית כמובן את התפילין, קיפל את הטלית, ואחרי זה הוא חיפש מישהו שינחה אותו לבית, שיהיה לו לעזר. נו, אבל רבותיי, למי יש תנאי בבוקר? כולם רצים אחרי התפילה, לעבודה, לילדים, לבתי ספר וכו' וכו'. ואותו זקן תולה עיניים מתחננות, הוא מנסה להושיט יד רועדת לאנשים שמתחנקים עם הערים. הרב קובלסקי התנתק מהתור שלו לעומד, הוא ניגש אל הזקן ומושיט לו בעדינות את היד, והזקן אוחז בה, נתלה בה ברעדה, ומתחיל לסרח את דרכו לבית, דרך ארוכה, עקב בצד אגודל, דרך איטית, מתמשכת, שהרב קובלסקי ממלמל בדרך, יאה לעילוי נשמת אבי. נו, לבסוף הגיעו לבית של אותו יהודי קשיש. הוא מודה לרב קובלסקי, אבל קובלסקי לא סיים את התפקיד. הוא עוזר לו לעלות למדרגות, מדרגה אחרי מדרגה. עד שהוא חוזר, עד שהוא נכנס, הוא נכנס לדירה של אותו יהודי. ואז הרב קובלסקי חוזר לבית הכנסת, למניין האחרון. אולי שם הוא יספיק להיות שליח ציבור, אבל מישהו כבר זכה בו. אמר קובלסקי, זו הייתה הפעם היחידה שהוא לא התפלל לפני עמוד בזמן החיוב. וכמובן שאין ספק שבראשו היה מחשבות באיזה מצווה חשובה יותר. בלילה מסיים הרב קובלסקי את הסיפור המדהים. אבא שלו נגלה עליו בחלום והוא אומר לו, אני מוחה לך על כל התפילות לפני עמוד. ובלבד שתקיים במקומם כאלה מצוות. אנחנו מגיעים לעניין הדיימה, פסח שני. חסידים ואנשי מייסה נוהגים לאכול מצות בפסח שני, י"ד באייר, בסעודת היום. זכר לקורבן פסח שהקריבו בזמן הזה בין הארבעים. ובזמן הזה שמצוות זכר לפסח כמו באפיקומן. וכתב ביבת שגילו לו מן השמיים, רבוי צי, גילו לו מן השמיים, שקדושת הפסח וקדושת המצה נמשכת עד פסח שני. ולמה? כשבני ישראל יצאו ממצרים, אז הם אכלו מהמצות שלקחו עמם עד ליל ט"ו באייר. יש פה עכשיו שו"ת ששאלו את מורן הגר"ח קניאצקי שליט"א, שמופיע בגיליון דברי שיח. שאלו אותו שבתשובות רבות אפרים הובא עם אורן שליטה, שלא צריך לאכול במצה בפסח שני, שהוא מנהג סדים. אז שאלו אותו שבאוכלוס רבינו הוא מובא שהקליסטיאן כן, אבא של רב חיים קניאצקי, כן אכל במצה בפסח שני. אז הוא ענה להם שהוא נהג כמנהג אבותינו שהיו סדים. עוד שאלה, מובא מחזוני שזה לא ניחלי מאכילת מצה בפסח שני, בגלל שהוא חשש לבלטויסיף. אז הוא שאל, אז שאלו את רב חיים, הרי שלא היא בזמן לא צריך כוונה. אז תרץ שמח זה קיבלתו יוסיף כיוון שהוא מכוון למצווה. עוד שאלו אותו, למה קליסנקה בכלל מצא פסח שני ולא חשש לבלתו יוסיף כדעת החזון איש? אז הוא ענה שמצא מהחנות היא כמו חמה. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. וציוויתי זברחוסי, ענייני שמיטה, פרשס באר. יש פה סיפור נפלא מהגיליון במשנת הפרשה מתוך משנת יוסף. מסופר שם בשנת תשי"ז, שהרשויות השלטון בארץ הקודש החליטו לטעת כמה פרדסים, כמה יישובים, וביניהם, ביניהם קוממיות. בשביל אנשי המושב זה היה מקור פרנסה חשוב. אבל אנשי השלטון העמידו תנאי, סליחה, הם העמידו תנאי לאנשי השלטון להתחייב לשמור את כל חודש שמיטה בפרדס, לפי ההוראות רבם, רגון רבי נעמי מנדלסון. אנשי השלטון סירבו, ולכן זה התעכב במשך למעלה משנה. בשנת תשי"ח, הרב בנדלסון דיבר עם האחראים מטעם השלטונות, הוא הסביר את גודל קדושת השמיטה, עד כמה המצווה הזאת חביבה על אנשי המושב. טוב, בסוף התרצה אותו איש, והוא הסכים שיתו בו את הפרדס וישמרו בו על כל דיני שבית. כעבור שנה בשנת השמיטה, תשי"ט, באו מנהלי הפרדס אל הרב, והם טענו בפניו שעקב ההוראות שלו, אז עלולה כל ההשקעה בפרדס לרדת לטמיון. לימים סיפר הרב באיגרת לגאון רבי יוסף ליברמן, בעל המשנה סייסה, שהרבה פעמים הייתי חושב מה יהיה, אבל חזקתי את עצמי עם ביטחון בית המצווה, ובזכות הפסקים שלפי דבריהם פסקתי, ובפרט בזכות הרמב"ם שחרמרתי כמו הרבה פעמים, שבוודאי השם יעזור ולא יתחלל שם שמיים על ידינו. נו, מה קרה? על הרבו יסי. בשלהי אותו שנה, בא אל הרב המנהל של הפרדסים ואמר לו בהתרגשות, שיש 12 פרדסים תחת ידו, ובכולם השם ישמור עבדו בשביעית כרגיל, חוץ מאותו פרדס מקומיות. ואף על פי, שעל פי דרכי הטבע, אף שעל פי דרכי הטבע, סליחה, הפרדס וקוימות היה צריך לפגע אחרי אחרים, במציאות זה קרה ההפך הגמור. ולא נחה דעתו של אותו מנהל, הוא ביקש מהרב הסבר, הסבר לתופעה המופלאה הזאת, שדווקא הפרדס של קוימות התפתח הרבה יותר מהפרדסים האחרים. ענה לרב של קוימות, שאני מאמין הראשון הוא שהשם לבדו, עושה או יישא ויעשה לכל המעשים. מכיוון שאנחנו עשינו את רצונו של הרבה נשארים בפרדס, אז השם הצליח את הפרדס. באותו שנה נרשם במחלקת הפרדסים הממשלתית, הפרדס בקוממיות לא עבד בכל שנת השביעית והצליח. כשסיפרו את זה לבריסקרו, מה צריך לפרסם את זה ברבים? אבל מי דחגיס את הגאון רבי אהרן קוטלר אמר לא לפרסם עכשיו שאין הרע? ולבסוף, לבסוף הבריסקרו הסכים לדברי הרב קוטלר, שיפרסמו את זה רק על גבי ספר, שבצורה לא תהיה פרסום, לא כל כך גדול. השגוח הפרוטיס. כן ילחוך בפרק האובס. אומרת המשנה, זכה וזיקה את הרבים, זכות הרבים תלוי. זכות הרבים תלוי. בעלון הנפלא סיפורי צדיקים, יש סיפור נפלא, על העירה סלוצק, מקום כהונתו של הגאון הקדוש זבילובסקי. הרדווז, שקרה שם מעשה, שזכה בשעתו לאותו פרסום, פרסום גדול, אז שם איזה רופא יהודי, שפרה כל, והוא היה נוהג מטעמי בריאות, להסתובב ברחוב, בערב. ככה גומר את היום שלו, עושה סיבור ברחוב, הוא עבר ליד איזה איטליז, והוא שם לב, שהחנות מלאה בקונים, והוא מבקש, והקצוע מבקש ללכת. הוא אומר שמי ש... כל מי שירצה לקנות, יבוא בעוד שעה. מי שרצה דווקא היום. אז הרופא זה, זה היה לו ממש מוזר. יום חמישי, החנות מלאה, והוא פשוט מגרש את הקונים. אז הוא שאל את הקצב, מה קורה פה? אז הקצב ענה לו שהוא מאוד אומר לבית הכנסת, ללמוד, להתפעל, לעבוד את השם. פרנסה לגזרה מהשמיים. אז וחוץ מזה, אני צריך לדאוג לעולם הבא שלי. אז הרופא לגלג עולם הבא, צחק עליו. לי אין עולם הבא, אין כזה דבר עולם הבא, ככה אמר לו אותו רופא שמרחם. אז ענה לה היהודי, אולי לכבודו אין, אבל לי, אני מקווה שיהיה לי. טוב, אז הרופא עוד יותר צחק עליו, אמר לו, אולי תרצה להגדיל את החלק שלך, בוא, נמכור לך ברובל, אז היהודי התפעל, עסק מצוין. והוא הושיט לרופא רובל. טוב. חלפו ימים, שנים, מאותו מקרה. יום בערך הנחצת אל האיטליז, איזו אישה מכובדת, מציגת עצמה שהיא אלמנה של הרופא. שלום שלום. ואז היא מספרת שבעלה נפטר, והיא ראתה אותו בחלום כשהוא נרעש. הוא סיפר שדנו אותו במשפט בבית דין של מעלה, בקו חובה. אז הרופא שאל, מה עם כל הצלת נפשות שעסקתי בכל ימי חיי? מה עם החולים העניים שריפיתי בלי תשלום? זה עולם האמת, הוא שאל בפחד. אז בית דין אמרו לו, נכון, באמת, יכלת להקל מעליך את דינך הקשה במעשים הטובים שעשית בעולם התחתון. אבל אתה בעצמך גזרת את דינך כשמכרת את החלק בעולם הבא להקצב תמורת רובי. אז ככה היא מספרת אותו אלמנה על הקצב, והיא מבקשת שירחם עליו, על הרופא ועל נשמתו המסכנה, שיסכים לחזור בו מהמקח. והיא אומרת, הוא בא אליי בחלום והתחנן שאני אשכנע אותך. אז הפעם הראשונה לא התייחסתי, אבל פעמיים, שלוש, אז החלטתי לברר האם זה נכון או לא. טוב, כמובן שהקצב אישר את כל הסיפור הזה, סיפר לי את מה שקרה. טוב, אז היא הציעה לה, אז הקצב אמרת לו, נו, אז אולי תחזור מהמקח, אני אחזיר לך את הרוב. אז הקצב לא הסכים, הוא אמר, תראה, אני קצב פשוט, כמה מצוות כבר יש לי, קצת מאוד. מי ידע בכלל אם אני אזכה לעולם הבא? עכשיו שזכיתי בכאלה הרבה מצוות של הצלת נפשות וריפוי חולים עניים, אז מובטח לי שם עולם הבא. מובטח לי חלק בעולם הבא. מה, ככה אני אשמיץ אותו? ככה אני אוותר על זה? טוב. היא עזבה מוכזבת ומודאגת, ובלילה הוא בא אליה בחלום, וכשהוא שמע את התשובה של היהודי, הוא זעק זעקת שבר נוראה. הוא מבקש ממנה בחלום שתלך לרב העיר, לרדווז, ותזמין את הקצב לדין תורה. טוב, לא היה לה ברירה, ומחורת היא פונה לבית הכנסת. היא מחכה שהרב יוצא, הוא יוצא והיא מספרת לו את כל הסיפור. טוב, הרב קבע דין תורה, כמובן שהסיפור עשה לו כנפיים. כל העיר דנה בזה, דיברה על זה. הדין תורה נקבע לערך בבית הכנסת הגדול. ביום המיועד נקלו כל היהודים שבקלות לבית הכנסת להיות נוכחים בדין תורה נדיר כזה. היה מתח גדול, האישה שטחה את הנותיה. טוב, אחרי זה קראו ליהודי שגם השמיע את הטענות שלו. חלק צידדו ברופא, חלק הצדיקו את הקצב. הוחלט שפסק הדין יינתן בעוד חצי שעה. ואז הגיע הרב וקרא את פסק הדין, אמר שלוש סעיפים. הסעיף הראשון, המכירה בטלה ומבוטלת. והרב הסביר, עולם הבא זה לא רכוש שיכול לעבור מיד ליד. עולם הבא זה אור, אור שנוצר ממצוות מעשים טובים, שאדם פעל בימי חייו. ומי שלא עמל, כיצד הוא ישיג את האור? הוא נשא משל, מי ששכר חוטב עצים לחודש ימים, תמורת 50 רובל. מלבד ה-50 רובל שהוא יקבל, הוא זוכה במתנה נוספת, האוויר של היער, ההתעמלות, תוספת בריאות שחזקו את האיברים שלו. אם הוא ירצה מעכשיו, יוכל לעשות עם משכורת לשלם את ה-50 רובל למישהו אחר, אבל בנוגע לבריאות שהוא זכה בה, את זה יכול למכור, ודאי שלא, זה חלק ממנו, בשר מבשרו, זה מתנה, שלא נכנסת בשום סוג של מקח וממכר, ככה גם העולם הבא. הסעיף השני, הרופא איבד את חלקו בגן עדן, וההסבר, פסוק מפורש ביחזקאל, ואתה בן אדם, אמור על בני עמך, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. וחזל אומרים בגמור על מסכת קידושין, שמדובר פה על צדיק שהתחרט על כל הדברים הטובים שהוא עשה. וגם בסנהדרין אמרו, מי שכופר בעולם הבא, אז הוא נדחה בעולם הבא. במקרה שלפנינו סיכם הרדווז, הנפטר היה זוכה בסחורו, כי עמק כך התבטל. אבל בכל זאת מאחר הוא כפר בעולם הבא, זלזל ולגלג על העולם הבא. אז הוא איבד את עולמו. הקהל נדם. הייתכן שכולם הפסידו פה, הקצב הפסיד את המקח, הרופא יצא קרח וכן אורקן. ואז הרב קרא את הסעיף האחרון. קידוש שם שמיים שנגרם על ידי הרופא לאחר מותו, זיקה אותו לצאת מדינה של גיהנום. והוא הסביר שהמאורע הזה גרם קידוש שם שמיים גדול, כולם ראו, התחזקו, יש דין, יש דיין, ועל כל מעשה יבוא אדם במשפט. אנחנו קובעים על דעת המקום, על דעת הקהל, שהזיקוי הרבים הזה נזקף לזכותו של הרופא.
ועל זה אמרו חז"ל בגמר ביומה, שהמזכה את הרבים לא נופל בגיהנום, וגם אמרו במסכת תובס, המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו, תלוי בו, סליחה. וגם כאן סיים הרב ואמר, זכות הרבים תלויה ברופא. וראוי המעמד הזה של חיזוק אמונה, להקנות לו חלק לעולם הבא. סיפור נפלא ביותר. אל תהי כך מאית הנשר מסרביס, בסף בלון ליצדין באבוסכו, יש שם סיפור על יהודי שקנה רכב חדש, הוא השתוקק להסיע את מורן הגרף קניבסקי, לחנוך ולקדש אותו בנסיעת הבכורה. פנה לגבאים, תחינות, שכנועים, הסכימו. מחר, הגיע מחר, לפני, אחרי מינכה, ויסיע את הרב לברית בקרבת מקום. חצי שעה לפני הזמן, הוא מגיע עם הרכב עם הניילון, מחכה בהתרגשות למסער התוירה. התפילה מסתיימת, רבחן נכנס, מתניע את הרכב, סגייניסט לא עובד, משהו נתקע, הוא מנסה, מנסה. חיים יוצא, הנהג שוב מנסה. הרכב נדלק, אז הוא אומר, רב ייכנס, הכל בסדר. רק רב חיים נכנס, מתיישב באוטו, שוב הרכב משתתה כך, חזר על עצמו פעם, פעמיים. טוב, הבינו שיש כאן משהו שמימי. שמיים לא רוצים שהגרח ייסע ברטו הזה. כשרב חיים פנה לנהג ושאל אותו, עם איזה כסף קנית את הרכב? אז הוא ענה לו שהבן שלו מתעסק בשוק האפור, ועם הכסף שהרוויח, קנה את הרכב הזה. איי, 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 משמיים רבו יצאי. משמיים לא נתנו שמורון הגרח קניאבסקי יענה מרכב שנקנה ביסורי ריבית. דף היום היא בהלוכה. אנחנו עובדים בשולחנו סימן שנחת, סעיף זין. האם מותר לטלטל שבר כלי שראוי לשימוש שנמצא בשבת ברחוב? ובאיזה אופן ניתן להשתמש בידית של דלת שהתפרקה בערב שבת? על כך ועלות בין יתר הנושאים המעניינים תוכלו לשמע בשורה הנפלא של רבר זילברשטיין שליטה בשלוחה אחת. בואו נלמד גם אנחנו חלק מענייני הדפיים בהלוכה. כלי שנשבר והשברים שלו לא ראויים לשימוש, אז אם אלה מוקצה מחמס גופוי, ויהיה אסור לטלטל אותם. בין אם נשברו בשבת, בין אם נשברו לפני שבת. אם הם כן ראויים לשימוש, אז הדין שלהם ככה. אם הוא השליך אותם להשווה בשבת, אז הם לא מוקצה, אבל אם הוא השליך אותם לפני שבת, הרי הם מוקצה. וגם אם הוא השליך את השברים לפני שבת למקום אחר, שרגילים להשליך אליו פסולת או לרחוב, אז זה מוקצה. אבל כמובן, אם הכלי נשבר ברחוב עצמו, זה לא נחשב שהוא שלח לרחוב, אלא אם כן יציר בעלים שלו במפורש, שהוא לא מעוניין בהם. ולכן, מי שמוצא ברחוב בשבת, שבר כלי שראוי לשימוש, יכול להשתמש בו, כיוון שייתכן שנשבר ברחוב, וגם נשבר הבית, לכן שישליחו אותו רק בשבת. כלים חד פעמים, אז אנחנו אומרים, כלים חד פעמים שבזמננו מקובל להשליך אותם להשפעה. והם הושלכו להשפעה, אז בטל להם שם כלי ומנסים מוקצה. והיינו גם הם הושלכו למיכל להשפעה ביתי ולאו דווקא למחולה ציבורית. וכלים חד פעמים משומשים שלא הושלכו להשפעה בערב שבת, אבל הם מיועדים להשלכה לפח, להשלכה להשפעה, אז הם לא נעשים מוקצה, כיוון שבשעת הדחק שווים ומשתמשים בהם. וכלים שחד פעמים שישלחו להשפעה בשבת, יש אומרים שהם לא מוקצה ויש אומרים שהם מוקצה, וגם אם רק ייעד אותם להשליך אותם להשפעה, והוא עוד לא ישליך אותם. עכשיו, כלי שלם שהוא שלח להשפעה בערב שבת, הוא לא נעשה בזה מוקצה, ומותר לטלטל אותו בשבת, כיוון שבדרך כלל לא משליחים כלי שלם להשפעה, ובו תלודה איתו של המשליך. דבר שמחובר לקרקע או לבניין שהתפרק מהחיבור שלו, אז הוא מוקצה מחמס גופוי ואסור בטלטול, בין אם מתפרק בשבת, בין אם מתפרק לפני שבת. ולכן, לדוגמה, דלת, חלון או ידית של, דלת שהתפרקו ממקומם, אסור לטלטל אותו. ויש ההוראה שגם התלה שמוצמד לקיר בוואקום הוא בכלל האיסור הזה. אבל ידית של דלת שהתפרקה ממקומה בערב שבת, ניתן לייחד אותה ולהכין אותה בערב שבת לשימוש בשבת, זו בתור ידית מטלטלת. ואז זה מותר לטלטל אותה בשבת ולפתוח באמצעותה את הדלת. אבל צריך להקפיד רבו ישראל, שאת השמש בידית הזאת לא להיכשל באיסור בוינה. ולכן צריך לדחוף את הבחור שבדלק רק במקצת, ולהחזיק בידית כל עוד היא תחובה בדלת. עד כאן בעניין דף היומי והלוכה שנלמד היום. אנחנו נזכר, בואו נזכר מה שלמדנו ביום חמישי. כלי שמותר, שמלאכתו ליתר, מותר לטלטל אותו בשבת לצורך שימוש כלשהו בגוף הכלי או במקומו, או במטרה שלא יגנב או ינזק, אבל אסור לטלטל אותו שלא צורך כלל. מאכלים ומשקאות מותרים בטלטול בשבת גם שלא לצורך כלל, וכלי אכילה נחלקו הפוסקים עם מדינם כמאכלים. וגם נחלקו פסקי זמננו עם בגדים ותכשיטים נחשבים כמאכלים או ככלי אכילה. ונחלקו הפוסקים עם תפילין נחשבות ככלי שמלאכתו לאיסור. שבשעת הדחק ניתן להקל, ולכן, אם נפלו תפילין על הקרקע, צריך להרים אותם. ויש מי שהורה להחליט שהוא חפץ לשבת במקום שבו, ויש להחליט שהוא רוצה לשבת במקום שהם מונחות. בואו נפליג אחור 100 ימים ונזכר מה למדנו אז. מה המשותף לראש האדם ולברכות ההבדלה? סדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת, יש מהראשונים שכתב שהוא מסודר על פי סדר החושים שבאדם, מהגס אל הדק. ראשונה, ברכת הגפן עליה עם שישכת לחוש הטעם, שהוא החוש הגס ביותר מבין החושים, והשימוש בו רק במגע עם החפץ אותו הוא חש. לאחרה, ברכת הבשמים, שייכת לחוש הריח, שהוא דק יותר מחוש הטעם, והשימוש בו אינו צורך מגע עם מקור ריח, וידע להשתמש בו גם מרחק. לאחר מכן, ברכת מאורי של הנר, שייכת לחוש הראייה, דק יותר מחוש הריח, ונאפשר להשתמש בו מרחק רב. ולבסוף, המדע ברכת ההבדלה, שייכת לשכל האדם, שהוא דק ונעלה יותר מכל החושים, ובזה האדם נבדל עם הבהמה. והוא מוסיף שהסדר הזה, הקדוש ברוך הוא סידר גם בגוף האדם. השכל בקודקוד האדם, ומתחתיו בסדר יורד, העיניים, חוש הראייה, הרי האף, חוש הריח, והלשון, חוש הטעם. עד כאן בעניין הנפלא הזה. דף מהם יבב לי רבותיי, מה מותר דווקא לתלמיד חכם? ומדוע נשרפה חת עושה מילואים? ואיכן היה מותר להקריב קורבנות במיושה. על כך ועלות נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת סבוכים דף תזיין. וכמובן שאת שיעורה הנפלאה של הרב אליהו אורשטיין שליטה, תוכלו לשמוע בשלוחה 2. ואנחנו מגיעים למדור החפצים בחיים. מי לא רוצה להיכנס תחת המשפחה הנפלאה של חפצים בחיים? חופץ חיים יומי. צטרפו אלינו רבותיי, צטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חופץ חיים. בסעיף שנלמד היום בחופץ חיים, אנחנו עושים בכלל זין, הלכות רכילות סעיפי. אז מעורר שם רבינו על הנחיצות להיזהר משמעת רכילות גם מהקרובים אליו ביותר. כי מלבד האבון שבזה, על ידי כך האדם מביא על עצמו שרות רבות, כעס, מריבה, דאבון נפש אומר חופץ חיים. הוא מביא דוגמה. הוא מביא דוגמה שעוסקת באופן שהרכילות נאמרת לא דווקא מתוך הרצון לקנות את הזולת, אלא מתוך דאגה אמיתית לשומע. אבל במקרה זה מסתבר שהדאגה היא דאגה חונקת, מה שהיא נקרא היום. ולשונה התאורה של החופץ חיים אומרת ככה, וכאשר נתבונן היטב נמצא, שבמה שהוא מקבל רכילות מאשתו, מה שסיפרה לו שפלונה דיבר עליו כך וכך, לבד האבון העצמי של קבלת רכילות אומר החופץ חיים, הוא מביא לעצמו על ידי זה צרות רבות, שמה? כי פירותה שבעלה מקבל דברה בספר פנים יפות, אז תספר לו תמיד מעניינים האלו, ואז היא תביא אותו לידי כעס, מצא מריבה, דאבון נפש. ולכן אמר החפץ חיים, על כן, הנכון מאוד לבעל נפש לגאור באשתו כשמספרת לו מעניינים אלו. ובביאור מוסופים, מציינים בשם עלי באר, שמדיבר החופץ חיים משמע שרק, ואיך הוא אומר, נכון מאוד לגאור. אז אם כן, מדובר באופן שאין לו חיוב מן הדין לגאור. מדובר בדברים שהאישה אומרת לו שיש בהם תועלת עבורו לאבא. אז אם אין, הוא מותר לספר, הוא מותר לו לשמוע. ככה נראה. אלא, הכוונה של החפץ חיים היא שאם אחרי שהיא סיפרה לו יתברר שאין בדברים האלה תועלת בשבילו, אז אסור לו לקבל את הדברים שלה. וראוי לו לגור בה, שלא תוסיף. שלא תוסיף לספר לו כאלה דברים. כי אם ישמע את דברו בסבר פנים יפות, אז היא יגרום בכך שהיא תוסיף לספר לו. עד כאן דבריו הנפלאים של החפץ חיים במדור הנפלא חפץ חיים יומי. ועכשיו אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים מספרו תורת הבית פרק י"ב. אנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כחטאנו, מחל לנו מלכנו כפשענו. אבהר, אומר החפץ חיים, מה שמתחילה אמר אבינו ואחר כך מלכנו. ומתחילה חטאנו ואחר כך פשענו. והוא, יש כמה עבירות שתלוי ביד השם יתברך איך לחשב אותם. אם לשויגג ולמייזיד, כגון שהחטא היה בשוגג קרוב למייזיד. אם אנחנו עושים רצונו של מקום, אז הוא מתנהג איתנו במידת הרחמים. והוא בבחינת אב, ואנחנו בבחינת בנים, ועם אלה, אז יחשבו את הפעולות האלה לחטאים, שגגות. וזה מה שאנחנו אומרים, אומר החפץ חיים, סלח לנו אבינו כי חטאנו. אבל כשאין לנו עושים רצונו של מקום, מסיים החפץ חיים ואומר, אז אנחנו מבחינת עבדים, והוא ידברו מבחינת מלך. ומלך שבו אלה הפעולות לזדנות. וזהו שאומרים, מחל לנו מלכנו, כיף השאנו. איי, איי, איי. לקראת סיום, אנחנו מגיעים למדור הנפלא פרשת שבוע. יש לנו פה מאמר נפלא של הרב ליוש. אל תהי כך מאיתי נשך וסרבי. פרשת שבוע אנחנו מצווים לא להלוות לישראל בריבית. סיפורים רבים סיפרו על הקפדה של גדולי ישראל בכל הדורות. לא רק בייסורי ביס, אלא באבק, אבק ריביס. יש פה סיפור נפלא על ההקפדה היתרה של רב שלום שבדרון בייסורי ריביס. הוא מספר שהוא שלמה מלאכת העריכה של אחד מחלקי הסבר והסטוירה. אז רב שלום ביקש הצעת מחיר מאיזה בעל בית דפוס על המלאכה של התפסת הספר. אותו מדפיס שמאוד רצה את העבודה, אז הוא סיכם עם רשמו, עם שולם את כל סדר העבודה, כן, פלטו, דפוס, כריכה, הובלה, הפצה וכו' וכו'. והוא הריש בפניו שזה יארך כמה חודשים, סכום כולל של 12,000 דולר. הוא אמר שכבוד הרב ישלם אותו לפי קצב ההתקדמות של העבודה. ובכל שלב שיסתיים, אז הרב ייתן לי את הסכום היחסי לפי העבודה. וכדי לרצות את רב שולם לקבל את העבודה, אז הוא יוציא לו הצעה מפותה. אם במקרה הרב יחליט לשלם את מלא הסכום עכשיו, אני אסתפק ב$10,000. טוב. האיש חיכה למוצא פיו של הרב, אם הוא יסכים להצעה הקוסמת. רב שולם התנייץ עם הנכד שהיה, אם כדאי להסכים, להצעה של הבעל דפוס, ואז פניו חברו. פנה לנכד בזעקה, אנחנו קרובים לייסורי ביס. אז הנכד שאל אותו, למה? אז בכל רועד, מסביר לרב שולם, הרי יש לי בכיס את כל הסכום של הכסף. ואני התכוונתי לתת לו בכל מקרה את כל הסכום. עדיף לי שהוא ישמור, ואני לא אמות עוד מהשמירה. אבל אם עכשיו אנחנו נשלם פחות, יש לי איזה חשש ריביס. הוא אומר, לא, אנחנו לא יכולים להמשיך לדון בזה. הוא רץ לרב שולם, הוא אמר לו, רוצח שמזלמן שיחי היה לו חילם מה יעשה מה לעשות. ורק אחרי זה נדון בשאר פרטי העסקה. טוב, הנכד עשה כמצוות צבו, הלך לרב שמזלמן, פרס בפניו את כל הפרטים, זלמן שמע את השאלה, הוא ענה בקצרה, יש דרך להתחמק מאיסור ריביס? אבל סדיסט הזה יגלה, זה לא חלק, זה לא כל כך חלק. טוב, הנכד חזר לסבא, לרב שולם, והוא פגש אותו כשהוא דרוך, מצופה למוצא פיו. מיד שרב שולם שמע את התשובה, שזה לא חלק, מיד הסכם עם הבעל דפוס על ההצעה הראשונה, $12,000, עבור כל שלבי ההתקדמות. הוא אמר לו, העולם כעת, כל הסכום בידינו, אנחנו בשום אופן לא יכולים לשלם עכשיו $10,000. טוב, הבעל דפוס יצא מרוצה, משמח, ואז רב שולם קורא למדפיס, מבקש ממנו לחזור אצלו. האמת, אומר לו רב שולם, יש לי עכשיו את כל ה$12,000. למה שאני אשמור אצלי? הנה, קח אותם, לא יזוס, נרצה. קח אותם עוד לפני תחילת העבודה. התפעל, רב שולם, הבעל דפוס התפעל. רוחב ליבו של רב שולם. והוא טעה, איך אין ליהודי הזה שום חשבון של כסף, באיזה עולם הוא חי? עולם הלוך הרבו ישראל. ועד רב שולם הסביר לו, הרי בלא מכיר לי את כל הסכום, הכנתי לתת לו את הכל מראש. אלא מה, שלא יכולתי לשלם פחות מחשש של ריביס. אם כן, שהוא יענה מזה. אנחנו, אני אשבור את המידות, נשלם לו עכשיו את הכל $12,000. באמת, בכל ההליכות שלו, רב שולם היה מקפיד על דקדוקי הלכות, גם על אבק דאבק דריביס. סיפר שבאחד הביקורים שלו בבנק, הוא ביקש לזכות אותו בסכום כסף מהריבית, מהריבית זכות. כן, כמובן, זה הלכה לטריצקה. רב שולם הוא לא רצה בכסף הזה, הוא נשלח מכתב מתחנן להנהלת הבנק, שהוא מבקש שלא לזכות אותו בסכום הזה. כתב, אני עומד על זכותי הלגיטימית שלא לקבל את הכסף. אחרי תקופה, חשש רב שולם שאחד מפקידי הבנק נהנה מהכסף שאמור לקנות את החשבון שלו, אז הוא מיד סגר את החשבון, משך משם את כל הכסף, כדי שלא ייהנה אפילו אדם אחר מהכסף המפוקפק. זהירות של גדולי ישראל בכל חשש, חשש של ישראל. עד כאן הסיפור הנפלא, ואנחנו לסיום מגיעים למדור הנפלא, חזקות יומית. פסח שני, הרב פינקוס בשיחות שלו, מובא, שפרשת פסח שני, פרשה נוראה, באים אנשים, יש בפיהם טענה, למה ניגרע? למה ניגרע? זה ממש טענה פילית, אומר הרב פינקוס. כמו שאי אפשר לקיים מצוות אכילת מצה בסוכות, ולולה בשמיני עצרת, אז גם כאן, היו טמאים בפסח, עבר הזמן, מה הם רוצים? אתם יודעים מה התשובה, אומר הרב פינקוס? שהיה גילוי, כמה שהם רצו בדבקות לקדוש ברוך הוא, הרצון הגדול שהיה להם, בזכות זה אכן התחדשה, אומר הרב פינקוס פרשת פסח שני. השתדל גם אנחנו רבותיי, לשאוף, לחפוץ, ולחפוץ להרבות בקיום המצוות, בלימוד התורה. ובזכות זה, בזכות זה הרבה יש נזכה לסייעתא דשמיא להצליח בזה. עד כאן דברינו להיום. מאחל לכם שבוע טוב, שנזכה להתעלות מעלה מעלה במעלות התורה והיראה. היו שלום.